אנחנו פה בפרשת וארא, היה מאמר, דיבור המתחיל, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אותם. שם האדמו"ר הזקן דיבר על המושג של גלות מצרים, יציאת מצרים ורוחניות. עכשיו יש מאמר נוסף שהוא בעצם בא לבאר את זה, בהרחבה הרבה יותר גדולה, כמו שהרבה פעמים, אדמו"ר הזקן היה אומר מאמר פעם אחת, אחר מכן הוא היה אומר פעם שנייה את אותו רעיון, אבל בהרבה יותר בהרחבה ובאותיות לפעמים יותר על פי סוד. אז זה המאמר הבא שבא להסביר את המושג של גלות מצרים ויציאת מצרים בעבודת השם. הקטע הראשון זה קצת נראה כאילו קשה, זה אותיות קצת גבוהות, אבל מיד אחר כך זה מתחיל להוריד את זה, להסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז אנחנו בדף נ"ח עמוד א', בביור על המאמר הקודם. אומר להבין שורשי הדברים הנ"ל, כדי שנוכל להבין את שורשי הדברים שדובר קודם, את הנושא של גלות מצרים ויציאת מצרים בעבודת השם. הנה כללות כל הדברים הנ"ל על פי לשון הקבלה. אם נרצה לסכם ולומר מה נקודת הדברים בשפה של הקבלה, שפה של הקבלה זה משפט אחד, עניין ייחוד וזיווג דאבא ואימא וזעיר אנפין מנוקבה. זה כל העשר ספירות. אבא ואימא זה חוכמה ובינה, זעיר אנפין מנוקבה זה השש ספירות ומלכות. כל הרעיון הוא שיהיה גילוי, שיהיה אחדות, שיהיה מיזוג בין כל המידות. בעבודת השם פירושו, מה שיש לך במוח, התבוננות, שזה יוכל לרדת ללב, שלא יהיה מעצורים. אם יש מעצורים זה מצרים. מצרים תוקע באמצע ולא נותן לחלק העליון לחלחל למטה. אם הכל, יש איחוד אבא ואמא וזה עירם במנוקבה, אם הכל זורם והכל מחובר, זה יציאת מצרים. זה במשפט אחד על פי לשון הקבלה. ולבאר הדברים בפרטות, כדי להסביר את זה קצת יותר בצורה מפורטת, הוא אביר הוא כך. עכשיו הוא יגיד את זה בחמש השורות בתמציתיות, ואז יתחיל לפתוח את זה בצורה מאוד מאוד מפורטת. בתמציתיות זה כך, שלמעלה בחינת מצרים, אם רוצים להבין מה זה מצרים למעלה ברוחניות, המילה מצרים זה בעצם אותיות מיצר מי. מה זה מיצר מי? כפה שיסביר בהמשך, שהמילה מי, ממיוד, הגימטריה שלו זה 50, שזה מרמז לבינה, כמו שידוע שבבינה יש 50 שערי בינה. מיצר מי, זה אומר שיש מיצר על הבינה. דיינו, לא נותנים לבינה לחלחל למטה ללב, יש איזה פרו שעומד באמצע ולא נותן, גם אם אתה מבין שזה לא יפעל עליך שום דבר, זה נקרא מיצר מי. פירוש, כי מבואר בלקוטי תורה פרשת וישב, לקוטי תורה זה ספר של הארי הקדוש, שם מבואר בפרשת וישב, כי הגרון נקרא ארץ מצרים. הגרון בגוף האדם זה משל למושג רוחני, הגרון נקרא ארץ מצרים. למה הגרון נקרא ארץ מצרים? כי הוא מקום יותר צר שבכל האדם. מקום הכי צר שיש בגוף האדם זה הגרון. כי הלא, ג' מוחין שלושת הדרגות במוח, חוכמה, בינה, דעת. כברידתן ובהתפשטותן למטה בגוף, כשהמוח ירד לגוף, כשהשכל ירד לרגש, אם זה הצליח לעבור את הגרון, זאת אומרת זה הצליח לרדת למטה, שם מתרחבים לכל רוחב הגוף בג' קווים. כשיורד למטה יש חסד, גבורה, תפארת, ככה הלאה, המידות כולם מחולקים לשלוש קווים. ברגע שזה יורד לגוף, אז הכל, כמו שאומרים, מצוין. ההבנה שלך ירדה ללב, וזה בצורה מצוינת. אבל זה לא כל כך פשוט שזה ירד מהמוח ללב. באמצע הוא חייב לעבור את המשוכה של הגרון. אמנם, ביותם בגרון, כשהמוחין, לפני שהם יורדים ללב, יש להם מעבר דרך הגרון, דהיינו, ברידתם מהראש להגרון, קודם התפשטותם בגוף, לפני שהם מתפשטים לגוף, כשהם נמצאים עדיין בגרון, שם הם במקום צר עד קצה האחרון. שם זה מיצר מאוד מאוד גדול. ושם הוא סוד מצרים. זה נקרא מצרים. השלב הזה שהכל מצטמצם, ופה עלול להיות בכלל מה שהבנת, זה לעולם לא ירד ללב, נלך לכיוונים אחרים, שם יושב פרו, פרו זה אותיות העורף כמו שהוא יגיד מיד, הוא יושב בצל והאחוריים של הגרון, והוא יונק את כל מה שאתה הבנת, הוא לוקח את זה אליו, שלא ירד ללב כמו שצריך, שזה ירד למקומות אחרים. ומאחוריים היה יניקת מצרים. מצרים יונקים מאחוריים של הגרון. וזהו עניין פרו, אותיות העורף. לכן קוראים לו פרו, אותיות העורף, שהוא לא רוצה שזה ירד ויחלחל למקום הנכון, רוצה שהכל יזלוג לכיוון אחר. וזהו, זה גם מה שנאמר על פרו, הוא פרו עומד על היאור. אז הוא יסביר, כאן הוא אומר את זה רק בשורה אחת, והמשך הוא יסביר, שהיאור זה בדיוק המקום הזה של אותו מיצר, פרו עומד על היאור ולא נותן לזה לחלחל למטה. הוא אומר את זה כרגע בשורה אחת מתוך הארי הקדוש, כי היאור הוא יסוד דאמא, יסוד דאמא זה אומר, אמא זה בינה. יסוד תמיד זה הסוף של כל מידה, יש כל מידה, יש את הכלולה מכל המידות, יסוד כמו שנאמר בפתח אליהו, יסוד סיום הדיגופה, יסוד זה הסוף. יסוד דאמא זה אומר אחרי שהבינה הגיעה כבר ליסוד, הגיעה כבר לחלק כמעט המימוש שלה, כמעט הירידה שלה למטה, הנמשך דרך הגרון, הוא אמור דרך הגרון, דהיינו, מהמוח ללב, דרך הגרון, עד חזה דזעיר אמפין, עד שירד למידות. זה המטרה, שמהבינה זה ירד למידות. ובו מלובש מוח הדעת. הדעת מלובש בו, כמו שידוע בתניא אומר, שבלי דעת המידות לא יפעלו את פעולתם, ולא יהיה רגש אמיתי. אז כדי שזה ירד מהמוח ללב, זה נקרא יאור, הוא פרו שהוא העורף, בחינת גרון. פרו הוא העורף של הגרון, הוא עומד על היאור ממש, הוא עומד על השיבר הזה. הוא עומד על היאור ולא נותן לזה לרדת למטה. מה? יאור זה השלב שאמור לרדת מהיסוד של הבינה, דיינו מהסוף של הבינה, לחזה איזה רמפין ללב. ובשלב האמצע הזה פרו לא נותן, אומר, תבין עד הסוף, אין בעיה, רק אל תתרגש מזה. אל תעשה מזה שום דבר, אל תפנים מזה בדיוק, אל תיקח את זה לעצמך, תשאיר את זה בחלק העליון. זה נקרא מצרים. במילא מובן מה זה יציאת מצרים, בעניין יציאת מצרים, הוא יציאת המוחין ממיצר הגרון, שהמוח מצליח לצאת מהמיצר של הגרון, הוא מצליח לצאת בהתפשטות בגוף, הוא כן מצליח לרדת לגוף. אז אם הוא יורד לגוף, אז הוא יורד למידות, הוא יורד להתרגשות, אז זה פועל את פעולתו כראוי. ומשם, אם זה הצליח לרדת ללב, דיינו עבר את המשוכה של פרו, אז זה יורד עד לחלק הביצועי, עד למטה, ומשם הם נמשכים מבחינת מלכות. מלכות זה החלק הכי תחתון, כמו שעם ישראל, כשהצליח לצאת ממצרים, לאן הם הלכו? אל ארץ תורה ורחבה, נכנסו לארץ ישראל, שהוא מקום רחב, דיינו מדע מצליח לעבור את פרו, אז הוא מצליח להגיע לקיום מצוות מעשיות, למלכות, זה ארץ, מחשבה, דיבור ומעשה, הכל עובד בצורה מאוד מאוד טובה, מה שאין כן הגרון, אבל אם זה נתקע בגרון, מה זה הגרון? הוא בחינת מצרים, מקום צר, כנל, אז זה גלות מצרים. זה העניין בקיצור, באותיות של הקבלה. עכשיו הוא מתחיל לפרט מה שאמרתי לכם בעל פה, בהרחבה מאוד גדולה בפנים, לפחות נתחיל קצת. וביאור הדברים. הנה תחילה צריך להבין מהו עניין הגרון הנקרא ארץ מצרים דקדושה. מה זה הגרון הזה? שקראתי לזה ארץ מצרים. חייבים לעבור את הגרון. אחורה למה כזו שהוא עשה גרון? עשה גרון. ואז יש בדרך פרו. דלג על הגרון. למה צריך את זה? שיהיה מהראש ישר ללב. הכזו שהוא יצר גרון, זאת אומרת שהגרון הזה הוא הכרחי. ואז יש בו גם את הבעיה ואת הסיכון שפרו מנצל את השלב הזה. אבל מה התפקיד החשוב של הגרון? למה צריך אותו בכלל? מה? כי בקדושה יש סדר כזה. יש גרון בקדושה. זה סדר. רק בגרון הזה, המיצר הזה קיים. רק בגלל שהמיצר הזה קיים כחלק מסודר מהתוכנית, יש סיכון שיהיה פה עורף שינסה לקחת. אתה צריך לראות איך אתה לא מתפעל ממנו. הגרון הוא טוב, העורף הוא לא טוב. מה זה הגרון? ועניינו הוא, מה כל כך חשוב בגרון הזה? שהוא בחינת ממוצע. כדי לעבור מעולם של מוח לעולם של לב, זה שני עולמות שונים. חייב להיות באמצע איזה ממוצע שהוא מאפשר בכלל את החיבור שלהם. כן? חייב להיות ממוצע. למה? שלהיות המשכת המוחין מן הראש ללב, ועל ידי אמצעות הגרון דווקא. חייב להיות ממוצע כזה שמהראש ירד ללב, הוא חייב לעבור את השלב ביניים. והשלב הביניים מהו? לא מוח ולא לב. הוא שלב ביניים שהוא יכול להכיל את שניהם, אבל הוא לא זה ולא זה, ואז הוא יכול לתרגם את ההבנה של המוח לרגע של הלב. פירוש. על דרך משל באדם כשמתהפך מהשכל למידה. מה קורה אצל בן אדם שהוא הבין בשכל? מהשכל זה מתהפך להיות רגש. דיינו, שמהשכל שמבין איך שאותו דבר הוא טוב, אחרי שבשכל הוא הבין טוב, מבין, הדבר הזה הוא טוב, כדאי, הבנתי שזה טוב, עוד לא נמשכתי לזה, אבל השכל אומר לי שהוא טוב, מה בסוף נתבע מזה אצלו? אהבה ותשוקה לאותו הדבר. אם הבנת שזה טוב, אז אתה עכשיו משתוקק לדבר, אוהב את הדבר. לפני זה היה אצלך טוב בשכל, עכשיו זה נהיה טוב בלב. והנה, האהבה שנתבע אצלו שיאהוב אותו דבר, זה שעכשיו מתעוררת באהבה לאותו עניין, למה התעוררת באהבה? הוא מחמת הבנת שכלו, שהשיג תחילה בשכלו, איך שאותו דבר הוא טוב לפניו. למה התעוררת ברגע של הדבר? כי השכל שלך אמר לך שזה דבר טוב. ועל ידי זה, בגלל שהשכל שכנע אותך שזה טוב, נולדה אצלו מידת האהבה לאהוב לאותו דבר. וזהו עניין התהפכות השכל למידה. זה נקרא שהשכל הופך להיות רגש. דיינו, שמבחינת השכל, שהשיג תחילה בשכלו איך שאותו דבר טוב, נמשך המשכה ללב ונתהפך לבחינת מידה. תפרט את זה שוב ושוב. דיינו, אחרי שהבנת שזה טוב, זה יתהפך להיות רגש. מה זה הרגש? היא מידת האהבה שנולדה בלב מהשכל שבמוח. שהולדה זו של המידה הוא מהשכל. מאיפה הרגש נוצר? הוא בא מהשכל, הוא לא בא מעצמו. שנמשך ממוח ללב ונעשה מזה אהבה. אם כן, מתהפך השכל למידות. פה צריך רק להעיר הערה חשובה, שהסדר הזה שמהשכל זה עובר ללב, זה רק בעניינים של קדושה. כי בענייני תאוות העולם זה לא עובד כך. תאוות העולם זה מתחיל הפוך. קודם כל הוא מתעורר בלב, ואז הוא מעלה את זה לשכל להסביר למה זה כדאי. כמו אצל בהמה. כן, אצל בהמה המפלס של הלב והראש באותו... אותו מפלס, אז זה לאו דווקא מתחיל מהראש ללב. יכול להתחיל מהלב, ואז הראש משרת את הלב. אבל בקדושה זה לא עובד כך. בקדושה אין כזה דבר, אדם פתאום מתעורר בבוקר, ויש לו תאווה לעניינים של קדושה מעצמו. חייב להתחיל מהראש, אתה מתבונן. מה?
גם התאווה הזאת זה במינים
של בהמה. יפה, אבל זה לא מתחיל מהראש שלה, זה מתחיל מהלב. בבהמה זה מתחיל מהלב. עין רואה והלב חומד. לא חייב לעבור דרך הבנה והתבוננות. אבל בקדושה, מה שהוא מסביר כאן, שזה חייב לבוא מהשכל, כי מדברים על מצרים בקדושה, בקדושה זה חייב לעבוד בצורה כזו, שקודם כל התבוננת, הבנת, אחרי שהבנת שהנחת תפילין, זה דבר כל כך נפלא, פועל כאלה דברים גדולים, ויש לזה שכר כזה גדול, כל אחד עם ההתבוננות שלו, אז אתה אומר, אז יש לי, אז אני רוצה, אז בוא, אני רוצה באמת להניח תפילין, בוא תן לי, יש לך השתוקקות, איפה אפשר להשיג תפילין, אתה מתחיל לחפש, חייב לבוא מהשכל, ואז זה יורד למטה וזה הופך להיות לב. אבל כדי שירד מהשכל ללב, יש באמצע את הממוצע הזה. זה עוד 2-3 שורות, והנה זהו בחינת צמצום לגבי השכל, שיתהפך למהות אחר ממש שנעשה מידה. משכל ללב זה שתי מהויות שונות. רגש ושכל זה שתי עולמות שונים. רגש זה חם, שכל זה קר. שתי מהויות שונות. איך פתאום מהשכל נהיה לקור רוח? הבנת את העניין, פתאום מתעוררת בהתרגשות, איך נהיה כזה מהפך? ועל זה יש בחינת ממוצע מחבר. צריך להיות באמצע איזה ממוצע שהוא יכול לחבר מוח עם לב, והוא, מה זה הממוצע, איך קוראים לו? הגרון. שהוא הממוצע הגורם שיהיה התהפכות השכל למידה, והתחברו המוח עם הלב. הגרון הוא ממוצע שמאפשר את הירידה מההבנה ללב, כפי שנראה בהמשך, מה בגרון, יש כמה מרכיבים, למדנו את זה כבר במאמר קודם, על שלושת השרים, הוושת, הקנה והוורידים, דיברנו על זה, יזכיר את זה פה בקיצור עוד הפעם, ואז בגלל הצמצום הזה, אז כפי שאמרנו קודם, ונראה את זה בהמשך, יש את הפרו שמפסיק, לא אומר, מה פתאום, הבנת טוב מאוד, אבל תעצור, אל תראו את זה למטה, זה מצרים, ואז צריך לראות איך יוצאים מזה, איך נהיה יציאת מצרים.